שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בספר נתיבות עולם מאת רבנו הגדול המהר"ל מפראג זכותו יגן עלינו, והגענו אל נתיב הצדק, פרק א', ובמהדורת ברקוביץ' המונחת לפניכם זה בעמוד תו ממחת. אתה זה לא מהדורת ברקוביץ', אבל לא נורא, אתה יכול למצוא נתיב הצדק בנתיבות עולם. זה לקראת הסוף יותר. בספר משלי. בכלל, דרכם של חכמי ישראל, כשהם עוסקים בעניינים של מוסריות, של מידות, מביאים בדרך כלל מספר משלי, שהוא ספר המוסר הקדום שלנו. אנחנו נראה בדיוק מה זה צדק. בשביל זה יש לנו המהר"ל. אז הרמה העקרונית תתברר. לא אמרתי צודק ולא צודק, אמרתי הצדק, זה משהו אחר. על מה מדובר? את זה אנחנו נראה במהר"ל. אתה תשמח להקדמה, אין שום צורך בהקדמה. שהרי המהר"ל מסביר את הכל. ואתה יכול לנסות עוד פעם, זה לא ילך לך. טוב. בספר משלי, כעבור סופה ואין רשע, וצדיק יסוד עולם. כלומר, מה, קודם כל, מה הפשט, הפשוט של הפסוק? הכוונה, כשהרשע קלה מן העולם, כעבור סופה ואין רשע, הצדיק נשאר. הוא, היסוד שלו, נצחי. עולם, במובן, המילה עולם בתנך, פירושה נצח, זמן. לא כמו בעברית של חזל, או בעברית מודרנית, שהמילה עולם מציינת את מכלול היש. כן, היום משתמשים במילה עולם כתרגום של המילה היוונית קוסמוס. אבל בתנך, אין מושג כזה העולם, אבל יש מושג כזה לנצח. תראו, תודה רבה. וואו, מדהים. כל זה. טוב. אז זה צדיק יסוד עולם, כמו שהצדיק נשאר, הוא נשאר באיתנותו. שלמה המלך עליו השלום רצה לומר, כשם שרוח שערה, חזק מאוד, והוא עובר מן העולם, וכך הוא הרשע, הוא בעל זרוע ובעל כוח, והוא עובר מן העולם מהרה. להבדיל, וינסטון צ'רצ'יל, כשגרמניה כבשה את צרפת וצ'כוסלובקיה ואת פולין, וכשברית המועצות הייתה בעלת ברית של גרמניה הנאצית, וגם איטליה, וארצות הברית הייתה מחוץ לסכסוך, הייתה ניטרלית, ונותרה רק בריטניה מול היטלר, מחשמו עליו, וטפו עליו. אז הוא, בעצם, הדבר המתבקש היה לכרות ברית או הסכם קנייה עם גרמניה, והוא לא הסכים. והוא אמר בנאום בפרלמנט, שזה משום שאלוהים לא ייתן לרע להשתלט על העולם. זה היה שיקול אסטרטגי. כן, אז זה מה שנקרא שהרוע, הרשע, עובר מן העולם. זה לקח כמה שנים, כן? בינתיים הם עשו שואה. אבל בסוף זה עובר מן העולם. כלומר, הצדק, דהיינו, הצדיקות, מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע, זה היסוד האיתן בסופו של דבר במציאות, ואילו הרשע הולך ונעלם. עכשיו, מה שאני אומר, זה אומנם נכון לפי היהדות, אבל זה לא גלוי במציאות. במציאות אנחנו רואים דווקא שהרשעים מצליחים, וזה לוקח זמן עד שרואים שהצדיקים גוברים. אבל לכן צריך ששלמה המלך יגיד לך, אל תדאג, בסוף הצדיק מנצח. אבל זה לא מובן מאליו. הנחת היסוד שמאייש מאחורי זה, זה שלאדם יש נשמה טהורה, והיא גוברת על היצר הרע של הרשע שבא מצד הטבע. עד כאן ברור? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז מה, אומר לנו כאן המהר"ל, הבעל הזרוע עובר מן העולם, וזה מפני כי הדבר שהוא יוצא מן הראוי ומן המיצוע, כמו שהרשע יוצא ברשעתו מן המיצוע. הפך הצדיק, שנקרא צדיק, בשביל הצדק והיושר שבו, והרשע הפך זה, יוצא מן הצדק בזרוע הרמה שלו, עוד יכתיב שבור זרוע רשע. והדבר שהוא יוצא אל הקצה, יש לו קצה וסוף גם כן, ונאבד. ייתכן שיש פה אפילו רמז אנטומי. הזרוע היא בצד, ואילו הצדיק באמצע. כלומר, מה שעושה את האדם לישר וצדיק, זה קו האמצע, ואילו הזרוע היא התפשטות אל הצדדים, וכל דבר שיש לו רק צד, יש לו קצה, כיוון שיש לו קצה, יש לו סוף. זה העיקרון. נגיד את זה אחרת. איך אנחנו יודעים שבסוף יהיה טוב? שנאמר, בראשית ברא אלוהים. כלומר, אם אלוהים ברא את העולם, אז ברור שהוא לא מתכוון שזה יישאר ככה. המצב של העולם לא מספק, אז זה ברור שאם ריבונו של עולם ברא את העולם, הוא גם דאג לזה שבסוף יהיה טוב.
איך זה מוכיח?
איך זה מוכיח? פשוט מאוד. מאחר והקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והמצב של העולם לא מספק, אז זה ברור שאם ריבונו של עולם ברא עולם, הוא גם מתכוון שבסוף יהיה טוב.
סתם מסקנת זה גם להגיע להפוך.
מה, ריבונו שם רוצה את הרע? הרי הקדוש ברוך הוא טוב, אז ברור שהוא לא...
אז אתה בגלל נקודת מוצא.
זה נקודת המוצא, כן, שאלוהים הוא טוב.
באת נקודת מוצא לכלות
המוצא. אז אתה שואל על נקודת המוצא.
אין לא מוכחת על נקודת המוצא.
זה אתה לא שאלת. אתה, סליחה, אז אתה לוקח כהנחת יסוד שאי אפשר להוכיח את נקודת המוצא. ודאי שיש הוכחה, אבל אתה לא שאלת מה היא.
מה ההוכחה?
הוכחה היא פשוטה מאוד. הרע מוגדר כהיפוך הטוב. הטוב מוגדר על ידי עצמו. כלומר, הטוב איננו זקוק לרע כדי להיות טוב, מה שאין כן הרע הוא תגובה אל הטוב. מסקנה, הטוב ראשוני והרע משני. ולכן שורש המציאות בהכרח טוב. מבררים, אבל לא הכרחי. זאת אומרת, כלומר, הטוב לא מוגדר כהפך הרע. אתם יודעים מה שאני אומר? כלומר, זה לא סימטרי. ולכן, זה כן מוכיח את נקודת המוצא. בסדר? הלאה. ולכך אמר, כן, הרב אשכנזי היה רגיל לומר, איך יודעים שיש עולם הבא? שנאמר, בראשית ברא אלוהים. כן, ולכך אמר, כעבור סופה ואין רשע, וצדיק, שהוא צדיק בשביל הצדק, אשר הצדק אינו יוצאים למיצוע, ולכך הוא יסוד עולם. טוב, מה זה השפה המסובכת הזאת? מה הוא רוצה אמר על? יש, נגיד, בתורת הקבלה, מדברים על קו האמצע, שהוא היושר, שהוא ההופעה המרכזית של האינסוף. בסדר? זה האמצע. האמצע נקרא במערל בשם יושר. בספירות קוראים לזה תפארת, אבל במערל זה נקרא יושר. היושר זה מה שכולל את הקצוות. כלומר, אין רק ימין או רק שמאל, אלא יש אחדות המידות, ייחוד המידות, זה היושר. אם היושר הוא באמת יושר, הוא פועל במציאות, חודר לתוך מעמקי המציאות, החדירה הזאת נקראת יסוד. בסדר? אז לכן, וצדיק, שהוא פועל לפי היושר, הוא יסוד עולם. זה, אני חושב שזה דברים ברורים. טוב, והדבר הזה, אגב, המילה צדק, כן? אני חושב שאביאל שאל גם לפני כן על זה, אבל הוא נרדם, לא נורא. הוא שאל לפני כן מה זה הצדק. צדק זה מה שנותן לכל אחד את חלקו. יש אות באלפה בטא, אות צדי, נכון? צדי. איך כותבים אותה? יוד מפה, יוד משם. יוד הפוכה, כן? שתי יודים הפוכים. מה זה אומר? שהצדי או הצדק זה שני הצדדים. כלומר, זה מה שנותן לכל צד את המקום שלו. עכשיו, יש לנו שני ציורים של האות צדי. יש צדי כפופה, יש צדי פשוטה, מה שקרה צדי סופית. כן? אז הצדי הסופית היא, היא הצדק המוחלט, כן? שחודר עד המעמקים. לעומת צדי כפופה, שהיא הצדק המעשי. בצדק המעשי יש איזושהי התעקמות של העקרונות, למרות שיש השתדלות לתת לכל צד את חלקו. זה נקרא הצדק. יש בספר הכוזרי, במאמר שלישי, אמר הכוזרי, תאר נא לי את מעשה החסיד אצלכם. כן, כלומר, לפי היהדות, מה נקרא אדם מוסרי? חסיד, איש מידות טובות, חסיד. אז מבקש מלך כוזר, תאר נא לי את מעשה החסיד אצלכם. ואז החבר עונה לו, החסיד הוא האיש המושל על מדינתו, הנותן לכל יושביה את חוקם, לא יעשוק איש מהם ולא ייתן יותר לאיש יותר ממנת חלקו, אלא נוהג הוא בצדק עם כולם, כך שהוא מוצא את כולם בשעה שהוא צריך להם נאמנים לקריאתו. אומר לו המלך, לחסיד שאילתיך, לא למושל. כלומר, תיארת לי איש מדינה, פוליטיקאי, שיודע להפעיל את המערכת כראוי. לא זה מה שביקשתי. אמר לו החבר, החסיד, הוא המושל. כי הוא מושל על המדינה שלו. שזה מה זה המדינה שלו? כוחות הנפש. הוא יודע לתת לכל כוח את מה שמגיע לו, לא מגזים, ולא עושק. והוא האיש הראוי לשלוט, כי אילו עמד בראש מדינה, היה נוהג בה מנהג צדק, כפי שנהג צדק בגופו ובנפשו. בסדר? זאת אומרת שיש בה, הציפייה של האדם השלם זה לנהוג כמנהיג. כמנהיג על מכלול כוחות הנפש. אז זה נקרא גם הצדיק. אבל צריך בכל זאת לתת הגדרה מדויקת של צדיק. מה הגדרה מדויקת של צדיק? יש על זה כמה הגדרות, אבל הגדרה המרכזית היא מי שעושה את הטוב ואינו עושה את הרע. זה הגדרה של צדיק. בסדר? הוא עושה את הטוב ואינו עושה את הרע. עכשיו אנחנו מזדקקים לדברי המהר"ל, מהו הטוב? הטוב הוא מה שעומד באמצע, מה שנוהג לפי היושר, שנותן מקום לכל הצדדים. אז הוא הצדיק. בסדר? טוב. אני ממשיך כאן במהר"ל. והדבר הזה נראה בארץ, בשביל שהיא עומדת באמצע, ואינה יוצאת מן המיצוע, רק עומדת בשווה, לכן היא עומדת קיים לעולם יותר מכל שאר היסודות, כמו שאמר הכתוב, והארץ לעולם עומדת. וכבר פירשנו דבר זה בהקדמת הפרקים. על הכתוב שאמר צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה, עיין שם. אם כי הפסוק הזה לא הובא שם בהקדמת הפרקים, בהקדמת הפרקים הוא דיבר על הפסוק ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. אבל באותה מידה הפסוק הזה יכול לשמש. מה זה הקדמת הפרקים? אני שואל למה המהר"ל מתכוון כשהוא אומר בארנו בהקדמת הפרקים. הקדמה למה? לא. הקדמה לספרו על פרקי אבות, הנקרא דרך חיים. בסדר? הקדמת הפרקים, הקדמה פרקי אבות. כי הוא כתב הקדמה לפרקים. בסדר? אז אומר, אני ביארתי בהקדמת הפרקים את הפסוק הזה, עיין שם. בסדר? כלומר, מותר למהר"ל להתייחס לספר אחר שהוא כתב. בסדר? טוב. עכשיו, הוא אומר, אנחנו רואים, והביטוי צדיק יסוד עולם, שאומנם הרשע עובר מן העולם, אבל הצדיק נשאר, יסוד עולם. ואיפה אנחנו ראינו דבר שהוא דוגמתו, בטבע אנחנו רואים את זה עם כדור הארץ. שכדור הארץ הוא יותר נצחי מכל היסודות. כמה יסודות יש לפי הקדמונים? ארבע. אש, רוח, מים ואפר. אפר מקומו כדור הארץ. כדור הארץ לפי הקדמונים עומד באמצע הקוסמוס ולא זז. כיוון שהוא לא זז, אז הוא גם נצחי. נכון? ברור. וזה שאמר כאן, אגב, זה נכון שהארץ לא זזה? אז אתה אומר שהמהר"ל טועה? לפי איינשטיין שמה? זה יחסי, אתה אומר. יחסי, זה נקודת ייחוס. אתה יכול לקראת את כדור הארץ כנקודת ייחוס. אבל זה לא מה שהוא התכוון. הוא לא התכוון למה שאיינשטיין אומר. אלא הוא אומר למה שהאדם... אז מה? לא, לא, זה לא טענה. להגיד שהוא לא יכול להגיד כמו איינשטיין, כי איינשטיין באחריו, זה לא נכון. אני אגיד לך למה. כי מה שאיינשטיין אומר זה נכון, זה היה נכון גם בימי המהר"ל. לא ידעו, זה משהו אחר. אבל זה לא, שזה לא היה נכון אז. לא, אבל מה שהמהר"ל מתכוון, זה לפי ראות האדם. לפי ראות האדם, אני עומד על קרקע יציבה. כדור הארץ. ברור. אגב, האם המהר"ל ידע על השינויים באסטרונומיה, קופרניקוס וחבריו? מה אתם אומרים? ידע על זה או לא? של מי? איזה? לא, תיכו ברה. הוא היה, לא תלמיד, הוא היה, הוא השתתף במצפה הכוכבים של תיכו ברה, ליד פראג. תיכו ברה היה תלמידו של קופרניקוס. כן, בסדר? אז המהר"ל ידע על הדברים האלה. התלמיד של המהר"ל, רבי דוד גנץ, היה בקשר של ידידות וחברות עם התלמיד של תיכו ברה, הלו הוא יוהן קפלר. קפלר, בעל חוקי קפלר המפורסמים. כן? אז כך שהדברים האלה למהר"ל ידועים. כן. וזה שאמר כאן, וצדיק יסוד עולם. כמו שהארץ היא יסוד עולם בשביל המיצוע שינה יוצאת מן השיווי, לכך היא עומדת לעולם וכך הצדיק. שהוא הפך הרשע היוצא לקצה הוא יסוד עולם. ומבני כך, הרשע הוא דומה אל רוח שערה, שהוא דבר שהוא בכוח, והוא עובר מהרה. רוח שערה זה חזק, אבל זה לא נצחי. והפך זה, הצדיק שאינו בעל כוח כלל, הוא יסוד עולם, כמו הארץ, שכל הנמצאים נמצא בהם התנועה, ואילו הארץ אין בה כוח תנועה כלל, ולכך היא קיימת. וכן הצדיק, שאינו בעל זרוע, הוא יסוד קיים כמו הארץ. יש אגדה של אזופוס, שגם מופיע בגמרא, על הוויכוח בין האלון לבין הקנה. כן, שהאלון אומר, אני חזק, ואילו הקנה כזה חלשלוש, מתקפל ברוח, אבל כשבאה רוח חזקה, היא עוקרת את האלון, ואת הקנה איננה עוקרת. כן? זה גם אחר, אצל הפונטן גם כן נמצא. כן, מה אתה אומר? טוב. ולכך כתיב, צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה, רצה לומר, כי הצדיקים ראוי להם הארץ, אשר אינה יוצאת מן המצוע, כמו הצדיק. ובשל כך ישכנו לעד עליה, כמו שהארץ היא קיימת לעולם. יש ביטוי של הבעל הסולם, הוא אומר, צדיקים, מתהלכים במנוחה בעולם הזה. אז הוא מתהלך במנוחה. זה סותר את עצמו, או שאתה מתהלך או שאתה במנוחה. אלא הכוונה, ההתהלכות של הצדיק בעולם הזה היא במנוחה פנימית. כי הרי, לפי ההגדרה של בעל הסולם, הצדיק הוא מי שמקבל על מנת לתת. אז הוא צינור. צינור לא מזדעזע. כי הצינור מעביר את הכל דרכו. אז הוא מתהלך במנוחה. והפסוק שאחריו, יש פסוק אחרי זה במשלי. אם זה במשלי יוד כ"ה, אז הפסוק שאנחנו עומדים לקרוא הוא במשלי יוד כ"ו. יפה. והפסוק שאחריו, כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן העצל לשולחיו. כן, אתה שלחת השליח, השליח עצל, אז זה כואב לך, כמו החומץ לשיניים והעשן לעיניים. אגב, זה קצת חידוש שדורשים פסוק אחרי פסוק במשלי. הרבה פעמים, תודה רבה, הפסוקים במשלי, במיוחד בחלק האמצעי של הספר, הם פסוקים נפרדים זה מזה. אז לא חייבים תמיד להסביר את הקשר בין פסוק לפסוק. אבל כאן המהר"ל אומר, הנה יש קשר. ומה עניין הכתוב הזה לפסוק ראשון, כעבור סופה וגומר? ואחר כך כחומץ השיניים, ואחר כך מדבר גם כן מן הצדיק. יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. מה עניין כחומץ השיניים וגומר בין שני הפסוקים? כלומר, מה שעורר את תשומת הלב של המהר"ל, זה שהפסוק הראשון והפסוק השלישי מדברים על אותו הנושא, הצדיק, ובאמצע יש משהו שלכאורה לא שייך לצדיק ורשע, אלא לשליח עצל. אך נראה פירושו. כי הפסוק הזה, כחומץ לשיניים, מדבר על עצל במעשים ואינו זריז במצוות התורה. כן, לא מדובר על שליח רגיל, אלא מדובר על מי שאיננו מקיים את שליחותו בעולם, שזה לעשות את הטוב. והשליח הוא האדם, והמשליח הוא השם יתברך אשר שלח האדם, וברא האדם בעולמו לעמל. וכתכתיב אדם לעמל יולד. ועל זה אמר, כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים, כן נעצל לשולחיו. זאת אומרת, השולח פה זה הקדוש ברוך הוא. השליח, העצל, זה האדם. זאת אומרת שלאדם יש שליחות. מה השליחות? לשנות את העולם. כן? זה דבר מעניין. הקדוש ברוך הוא ברא חתולים, אין מטרתם של החתולים לשנות את העולם. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מטרתו של האדם להשלים את העולם, ואז יש לו גם פעולה, הוא אקטיבי בעולם. לכן אנחנו רואים שהתרבות האנושית הולכת ומתפתחת, ואיננה עומדת על עומדה. לא קופת על שמריה. יש משהו שהולך ומתקדם תמיד. כן. מה? חומץ. חומץ. הוא לא אמר חומר. אתה לא יודע מה זה חומץ? חומץ זה חומר שכאשר הוא בא במגע עם השיניים, מקלקל את השיניים. זה עושה כאב שיניים. אז זאת אומרת שאם אדם שלח מישהו, והמישהו עצל, זה מעצבן, זה כחומץ השיניים. בסדר? זה משל, מטאפורה. בסדר? אלגוריה. אז זה מה שהוא אומר כאן. שפה האדם הוא שליח לשנות את העולם. זה אגב אומר שהקדוש ברוך הוא מצפה מן האדם איזושהי שותפות. זה בניגוד למשל למחשבה המצויה בעולם המערבי, שההצלחה של האדם היא ניצחון נגד אלוהים. במקום האלוהים יש ההצלחה הטכנולוגית של האדם, ההצלחה הפילוסופית של האדם, שעושה את האדם מתחרה באלוה. כן? זה רעיון שכבר נמצא במיתולוגיה היוונית, עם, איך קוראים לו, פרומטאוס. פרומטאוס נחשב לבוגד באלים, כשהוא מסר את האש לאדם. האש, הכלי של הטכנולוגיה. כן? האלים כועסים על פרומטאוס ומאנישים אותו. מה שאין כן במדרשים שלנו, שהאש היא מתנה של הקדוש ברוך הוא לאדם. והוא מצפה ממנו להיות שותף, ואפילו להדליק בעצמו את האש. כן, לא, כדי שהוא לא נתן לאדם הראשון לפיד בוער, נתן לו, כך כתוב במדרש, שני רעפים שישפשף זה בזה. כן, כדי שתצא האש. זאת אומרת, יש פה שליחות של האדם להשלים מעשה בראשית. יש בחז"ל, כל אדם דין אמת לאמיתו, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. השותפות. כן. טוב, הלאה. כלומר, העולם בלתי מושלם, והקדוש ברוך הוא החליט שהוא לא משלים אותו, אלא הוא נותן לאדם את העבודה. שודן דין אמת, הוא מתקן את העולם. הרי איך מתקנים את העולם? יש בזה מחלוקת בין היהדות לנצרות. הנצרות אומרת, מתקנים את העולם על ידי אהבה. אבל אז יוצא שאי אפשר לעשות צדק ומשפט. לכן גם הנוצרים אומרים שהמשיח בא ללמד אהבה. אנחנו, תלמידי הנביאים, קראנו בנביאים שהמשיח תפקידו להביא משפט. לתקן את העולם, שסוף סוף הרשעים יישברו וכו'. כן. אז זה דן דין אמת לאמיתו, אז הוא שותף למעשה בראשית. פשוט מאוד. ועל זה אמר, כחומץ השיניים וכעשן לעיניים, כן העצל לשולחיו, והשיניים והעיניים הם כלים פועלים. השיניים פועלים האכילה, והעיניים פועלים הראייה. ואמר הכתוב, כמו שמבטל החומץ והעשן, הכלים האלו, שאינם יכולים לפעול, כן העצל גורם שלא יוכל לפעול אשר שלחו, שלא שלחו השם מתברך, בחינם. כן, כלומר, זה כביכול פוגע בפרויקט של ריבונו של עולם. שלחתי אותך בשביל לעשות צדק, ובמקום זה אתה עצל. אז זה כביכול, אין עיניים ואין שיניים לקדוש ברוך הוא. זה בעצם מה שהוא אומר. ורמז, העצל במעשים שאינו עושה מצוות, גורם אל השם יתברך שהוא ברא את האדם בעולם ושלחו לפעול מצוות ומעשים, וגורם העצל אל השם יתברך שאינו פועל בעולם, שרוצה השם יתברך לפעול הטוב בעולם. ועל זה אמר הכתוב, צור ילדך תשי. אז איך אפשר לקרוא את זה? אתה תשי את הצור שילדך. בסדר? ופירושו, שכאשר אין ישראל עושים רצונו של מקום, כאילו חס ושלום, חס וחלילה, יש בו תשוט כוח, ואינו פועל בעולם. כלומר, אז במי יש בו תשוט כוח? בקדוש ברוך הוא. כן? בצור ילדך. כמו שאמר, כחומץ השיניים וכעשן העיניים, כן, יעשה לשולחה. ואלו שלושה מזכיר יחד. האחד הוא הרשע, וכנגדו הוא הצדיק. השלישי הוא העצל במצוות, שאינו רשע גם כן, שאינו רשע ואינו גם כן צדיק. שהוא הזריז במצוות, רק אינו זריז במצוות, והוא מונע הטוב מן העולם. שהשם יתברך שלח האדם בעולם, שעשה טוב וייתן השם יתברך טובה על ידו בעולם, ולכך אמר כך, חומץ השיניים וכעשן העיניים, כי נעשה בשבילך. בעצם מה הוא אמר כאן? למה זה בפסוק האמצעי? כי הוא אמצעי בין הצדיק לרשע, העצל. כן? בעצם באיזשהו מקום להיות רשע, זה כבר יותר רציני. אתה יודע נגד מה אתה פועל. אתה פועל נגד הטוב. זה הרשע. לעומת זה, העצל, אין משמעות לחייו. הוא לא כאן ולא שם. כמו שאומרים בערבית, נשתהין נשתהר. נכון? כן. אז זה הגדרה של היחס בין הרשע לצדיק, עם הערה קטנה בנושא העצל. ובפרק אמר להם הממונה. עד עכשיו זה היה ביאור לפסוק במשלי. עכשיו הוא עובר לאגדות בתלמוד. ובפרק אמר להם הממונה, ביומה למתחת עמוד ב', אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים, שנאמר, וצדיק יסוד עולם. שימו לב שכאן הגמרא מסבירה את המילה עולם, לא כמו במשמעות התנכית, אלא במשמעות המודרנית יותר. העולם בתור מכלול היש. בסדר? צדיק, יסוד, עולם. רבי חייא בר אבא, דידה, אמר, מהכה, רגלי חסידיו ישמור. חסידיו תרתי משמע. אז יש פה קושיה. איך אתה אומר צדיק אחד? הרי רגלי חסידיו, שניים. אמר רב נחמן בר יצחק, חסידו, כתיב, עד כאן. כן? אז בעצם העולם יכול לעמוד על אדם אחד, שנאמר רגלי חסידיו, כאילו כתוב חסידו, ישמור. עכשיו, מה?
לא מכיר חסידיו.
כי בדרך כלל יש הרבה. כלומר, זה לא, כמעט ולא קורה מצב כזה שבעולם כולו נשאר רק צדיק אחד. זה כמעט ולא קורה. אבל לכן, הקרי הוא לפי המציאות, חסידיו. והכתיב זה לפי המהות. המהות הוא שאפילו חסידו. בסדר? עכשיו, האם יש הבדל בין צדיק לחסיד? כי חסיד זה יותר מצדיק. כן, הרי הצדיק עושה את הטוב ולא עושה את הרע. החסיד עושה יותר טוב, יותר מטוב. אז יוצא שאם כתוב רגלי חסידיו, החסידים הם מן הסתם גם צדיקים. הצדיק לאו דווקא חסיד, אבל החסיד ברור שהוא צדיק. ובכל זאת כתוב רגלי חסידיו. זה הקושיה של רבי חייא בר אבא דידה, כן, על דברי רבי יוחנן. ואז הוא מתרץ חסיד אוקטיב, כן. איך העולם עמד כשעוד לא היו צדיקים? תשובה, על שם העתיד. כן. תראה, למשל כתוב בתורה, בפרשת בראשית, ועד יעלה מן הארץ. אדם עין, כן? ואדם עין לעבוד את האדמה, ועד יעלה מן הארץ. מה זה עד? עד זה התחלה של המילה אדם. כלומר, עוד לא היה אדם, אבל היה עד. התביעה להופעת האדם. אז התביעה להופעת האדם היא מאפשרת בינתיים שהעולם מתקיים. זה כמו שיש לך פיגומים. פיגומים לבניין שעוד לא בנוי. אי אפשר לעמוד על פיגומים כל הזמן, אבל באופן זמני כן. בסדר? טוב. מספיק אפילו אחד. כן, אז מדרגות, אז הגמרא שואלת, איך אתה אומר 36, הרי מספיק אפילו אחד? אז הגמרא אומרת, תלוי איזה סוגי צדיקים. משיח? מה זה קשור למשיח? יש מחלוקת בגמרא עבור מי נברא העולם. האם עבור אברהם, או עבור משה, או עבור דוד, או עבור משיח. יש מחלוקת בגמרא. בשביל מי נברא העולם? כלומר, מי הוא האדם שקיומו מצדיק את העולם? כן, ראשי תיבות אדם, אגב. כן? זאת אומרת ש... והמהר"ל במקום אחר מסביר שיש הבדל. יש מסתכל על ההתחלה, יש מסתכל על האמצע, יש מסתכל על הסוף. כן, אבל מה זה משיח? משיח נקרא בספר תהילים פרק פה בן אדם. אז מה זה לפני, מה היה לפני משיח? יש אדם, זה הראשון. בן אדם, זה האחרון. מה יש באמצע? באמצע יש מי שכבר לא אדם, אבל עוד לא בן אדם. זה אנחנו. כלומר, אנחנו האנושיות בהתהוות. האדם עוד לא השלים את עצמו. בסדר? אנחנו היצור היחיד בעולם הביולוגי שעדיין מתפתח. כן? חתולים של היום, חתולים של פעם, חוץ מכמה מוטציות לא משמעותיות, זה אותו דבר. עכשיו, אם תפתח מומיה של חתולים מהמצרים הקדמונים, ואז הוא יתחיל לדבר, אז הוא יגיד מיהו, אמנם במבטא של כתב חרטומים, אבל הוא יגיד מיהו. לעומת זה, אם תיקח אדם של היום, ואדם שלפני 1,000 שנה, הם לא יבינו אחד את השני, גם עולם המושגים שונה. בסדר? אז יש התפתחות של האדם. מה? זה התפתחות תרבותית בעיקר. ודאי שיש גם מוטציות. יש מוטציות גם באדם. אבל מוטציה זה קורה פעם ב... כן? לעומת זה, ההתפתחות התרבותית או האינטלקטואלית וכדומה, זה דבר שקורה כל הזמן. כן? אז איפה היינו? כן. אז גם הביגוד, אנחנו מתלבשים אחרת. כן? כל פעם הבגדים משתנים. סימן שאנחנו עדיין בחיפוש אחרי הדגם האידיאלי של האדם. עוד לא הגענו. כן. אז איפה היינו? תפממתת, זה נכון. כן, ברור, זה כבר קראנו. וזה כמו שאמרנו. כי הצדיק שנקרא צדיק, בשביל שאינו יוצא מן המצווה, רק הולך ביושר וצדק. הפך, הרשע, כן, רציתי להוסיף על זה משהו. יש ברמב״ם, בהקדמתו למשנה, הוא אומר שכדאי לברוא את העולם כולו בשביל אדם אחד. בתנאי שהאדם הזה הוא חכם וטוב. בשביל אדם חכם וטוב אחד, זה מצדיק לברוא את העולם. כל השאר, אם לא היה אחד כזה, ספק גדול אם היה כדאי לברוא את העולם. אבל אם הוא חכם וטוב, זה כדאי. ואז תשאל השאלה, מה עם השאר? אלה שהם לא החכם והטוב. אומר הרמב״ם, הוא אומר שני דברים. א', הערה קטלנית וצינית נורא. הוא אומר, ומציאות שאר בני העולם... מה? לא, זה לא מה שהוא אומר. זה מה שאתה אומר, אבל זה לא מה שהרמב"ם אומר. כן, ומציאות שאר בני העולם לא תהיה לבטלה, אלא להציל את היחידים ההם משיממון בדידותם. כלומר, אם היו רק הטובים בעולם, היה משעמם נורא. אז הקדוש ברוך הוא גברה מיליארדי טיפשים, מיליארדי רשעים גם, כדי לשעשע את אותם היחידים, שיהיה להם עם מי לדבר שטויות, מה?
למה אבל?
מה?
למה?
כי הבדידות זה דבר נורא לאדם.
לא, אבל למה בורא אדם את כל הרשעים האלה?
אבל הם לא, לא, אבל מין בתורה הם משעממים, סך הכל, אז הוא גמר את השס 10 פעמים, לא בסדר. אבל גם הצדיק גמר את השס 100 פעמים, אז אין הרבה מה לדבר. אבל השני, שפתאום מתעניין בתגיד, יש לך מקדחה מסוג חדש, זה מאוד מעניין, אז אפשר לדבר איתו, כן? זה משעשע, כן? וכדומה. יש עוד דבר שאומר הרמב״ם, דבר מאוד חשוב, אלמלא המשתגעים לא היה העולם קיים. מה זה המשתגעים? אדם שבונה וילה. הוא אדם בן 95, הוא בונה לו וילה מפוארת שתחזיק מעמד 200 שנה. אומר הרמב״ם, הוא משוגע. כי היה אפשר, בזמן שנותר לו לחיות בארץ, להקים לו איזה בקתה קטנה שתגן עליו מפני הקור והחום, והוא יעסוק בחוכמה ובמעשים טובים בשארית זמנו. במקום זה הוא עושה את כל השטויות האלה. אומר הרמב״ם, לא, זה חשוב מאוד. למה? כי בעוד 200 שנה, כשהווילה הזאת תיפול, וישאר ממנה רק קיר אחד, ויהיה צדיק אחד שיעבור בשמש ביום שרב, ויחפש נקודת צל להציל את נפשו, וימצא את הקיר הזה, ואז יוצא שבזכות הקיר הזה, אותו אדם שבשבילו היה כדאי לעולם להיברא, האיש הזה חי. אז זה הרי שאלמלא המשתגעים לא היה העולם קיים. שוב, זה גם הציניות הנוראה של הרמב״ם. אפשר להבין את זה, אם כן, בצורה אליטיסטית מוחלטת, או לומר שהרמב״ם מתכוון להיות המחדש של תורת החסידות של הבעל שם טוב. שמה זה אומר? שעל ידי הצדיק כולם מתעלים. אז לכל אחד יש שייכות. כמו אשכול ענבים, כן? באשכול יש נקודת אחיזה, אז כל הענבים מתרוממים מכוח הנקודת האחיזה הזאת, שהוא הצדיק. אז למה דיברנו על זה? בגלל הפסקה שאנחנו נמצאים בה. כן, וזה כמו שאמרנו. כי הצדיק שנקרא צדיק, בשביל שאינו יוצא מן המצוע, רק הולך ביושר וצדק. הפך הרשע, שנוטה בכל מעשיו אל הקצה, ואשר נוטה אל הקצה, יש לו קצה. ולפיכך נאמר עליו כעבור סופה ואין רשע. והפך זה הצדיק, שאינו יוצא אל הקצה בכל מעשיו, הוא הישר.
לא, 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 פתחנו באמירה שהצדיק הוא הפך של הרשע.
שהצדיק, לא, הוא לא ההפך של הרשע. אלא להפך מן הרשע, הצדיק קורא לו כך וכך. לא שזה הגדרה של הצדיק. והיושר הוא ראשון. ראשוני, היינו אומרים. כן, כמו השאלה שנשאלה מקודם על נקודת המוצא. זאת אומרת, המהר"ל, והיושר הוא ראשון, כי העקום הוא יוצא מן היושר. אם כן, היושר הוא ראשון. כלומר, איך אתה מגדיר עקום? ביחס לישר. ולפיכך הצדיק אשר הוא היושר הוא ראשון. וידוע כי היסוד הוא ראשון אל הכל, אשר עומד עליו, לכל אשר עומד עליו. ולכך כתיב וצדיק יסוד עולם, והבין דברים אלו כי הם עמוקים מאוד. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר שהדבר, הרימה הראשון של כל ההוויה, הרצון האלוהי, הרצון האלוהי הוא הערת קו אינסוף. קו אינסוף מגיע בסוף אל האדם, אל היושר של האדם, שהוא התחתית של הקו הזה. כן, יוצא לפי זה שהאדם הישר הוא ביטוי למה שראשוני במציאות, שזה רצון הבורא. וכל דבר זה, מובן הוא מלשון צדיק. כי הלשון נאמר על מי שאינו יוצא מן היושר. כי הצדיק והיושר הוא עניין אחד. כתוב ונקי וצדיק אל תהרוג. זה פשוט. הכנה שיצא צדיק בדינו. כן, הוא עמד למשפט, יצא צדיק בדינו. הוא כבר התבהר, זאת אומרת שהוא מצודק מן האשמה. הוא כבר התבהר כי הקו הישר הוא אחד, והיוצא מן היושר הוא הרבה. ולפיכך, הצדיק מדרגתו אינו הריבוי. כן, הרי כמה צדיקים יש בעולם? מעט. כמה רשעים יש? הרבה. איך זה יכול להיות? כי הצדיק הוא קו היושר, וקו היושר הוא אחד, לעומת כל הקווים העקומים הסובבים אותו. ולכך הצדיק מדרגתו אינו הריבוי. לכך אמרו, העולם נברא בשביל צדיק אחד, כמו שהתבהר. זאת אומרת, זה שאמרו צדיק אחד זה לא במקרה, כי באמת הצדיק בהגדרה הוא אחד. זה כמו שבנצח ישראל המהר"ל דן בשאלה, מדוע משיח בן יוסף נהרג. אז הוא אומר, כי משיח בן יוסף הוא צדיק, וצדיק הוא יחיד, והרשעים הם רבים. אז הרבים גוברים על היחיד, לפי העיקרון ההלכתי, כן? יחיד ורבים, הלכה כרבים. אז גם פה במלחמה של, של משיח בן יוסף, הוא יחיד. הוא יחיד זה משהו מהותי לצדיק. זה לא רק עניין מספרי. גם אמרו שעל צדיק אחד העולם עומד. כן, אז מה?
למה
לא? מה, אתה לא רוצה שמשיח בן יוסף יחיה? אדרבה, בגלל שהוא בעמדה של חולשה. הצדיק הוא בעמדה של חולשה לעומת הריבוי של הרשעים. לכן צריך להתפלל עליו. ברור. והבן הדברים, כי כל חוכמה לאנס להם. כלומר, לא נעלמה מהם. ואין להאריך במקום הזה עוד, ועוד יתבהר בסמוך. וזה מה שאומר המהר"ל, מה שאמרתי לך, זה לא דברים של מה בכך, זה בעצם גילוי של סתרי תורה, אם אנחנו מבינים את הציור של הספירות בתוך קו אמצעי שמגיע עד מידת היסוד, שהיא מחיה את המלכות, שהיא העולם. צדיק, יסוד עולם. תודה. אחר כך יש עוד הרחבה, אבל מה נעשה שהשיעור הגיע אל סיומו? שלום. פם פללה, פם פם.